טוב לכולם, אני הגעתי בדיוק מלוס אנג'לס לפני כמה שעות, כבר הספקתי לעשות שם הרצאה באנגלית. היה לנו מסע מאוד מוצלח בלוס אנג'לס מיום חמישי, הרצאות גדולות, שם צמאים ואין הרבה הרצאות כמו פה. אז שכבר בא מישהו שנתן דרשה שם, באים מאות אנשים, ממש, ממש מדהים. וגם עשיתי שם אתמול הרצאה כמעט 3 שעות. האנשים מתחזקים, קשה, זה לא כמו כאן. כל המציאות הזאת של קליפורניה וכו', לא פשוט. ברוך השם, ביום חמישי הזה אני נוסע לאירופה ומשם לארץ. לא יהיה שיעור ביום שני הבא וביום שני שאחרי. התכוננו לשבועיים מנוחה. אין לעולם מנוחה מהתורה, הכוונה מנוחה ממני. התחלנו את ספר שמות, מתחילים את ספר שמות. ספר האבות הסתיים, נגמר. יעקב נפטר, יוסף נפטר, מתחילה תקופה חדשה בעם ישראל. ספר בראשית מסכם תקופה של 2,200 שנה מבריאת העולם. מאדם הראשון, מהבריאה, עד סוף ספר בראשית, 2,200 שנה. פרשה הראשונה בראשית, 1,400 שנה. כל ספר בראשית, 2,200 שנים. כל שער 4 מתוך 5 חומשי תורה, כן, כגון שמות, ויקרא, במדבר, דברים, ביחד זאת 200 שנה פלוס. הוא מראה לך שזה לא מדובר כאן בספר היסטוריה, שמחולק לפי זמנים, לפי שנים, לפי עשורים. אלא כל עניין לפי העניין. כשיש מקום להרחיב, מרחיבים, כשיש מקום לקצר, מקצרים. יש כאן כמה דברים בפרשה הזאת שמאוד מאוד מאוד נוגעים לימינו. זאת אומרת, אף על פי שהדברים האלה נכתבו לפני 3,300 שנים, ואף על פי שמדובר כאן על תקופה שלפני 3,500 שנה, עדיין בימינו הנושאים שיש כאן אקטואליים. תכף תראו על מה אני מדבר, אז תבינו אותי. קודם כל כתוב בפרשה, והיה מות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. דור הולך ודור בא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, מכאן לומדים חז"ל 6 בקרס אחד. עשיתי פעם את החשבון, ממוצע 4 בקרס אחד. 6 זה מקסימום, 2 מינימום. ממוצע 4 בקרס אחד. לא יודע אם ראיתם את הסרטון שזה פולניה או זה רוסיה, ילדה 10 בלידה אחת, ראיתם את זה או לא?
כולם בריאים.
10 וכולם בריאים, לא יודע איך נכנסו. לא יודע איך 10 נכנסו בבטן של אישה. לא יודע, ממש לא יאומן כי סופר. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה בדור הזה פתאום אישה אחת בעולם ילדה 10 בקרס אחד? לענות לכל האפיקורסים והכופרים, כל מי שסקפטי, כל מי שמטיל ספק, שאומר, אתה מאמין שבאמת אישה ילדה 6, 6, מה אתה מאמין? הקדוש ברוך הוא אמר 6, גם 60 אם אני רוצה. הנה לך 10. אין מגבלות לקדוש ברוך הוא. 10 אימנו בגיל 90, אין לה רחם. ונגיד שהיה לה רחם, נו זה משנה, מה? ב-90. איזה אישה ב-90 יולדת? אבל אנחנו רואים שיש כמה נשים בתורה שילדו בגיל 90 ואפילו 130 גם. זאת אומרת, כשהשם רוצה שאישה תלד, היא הולדת. היא לא רוצה שהיא תלד, גם כשהיא בת 20 היא לא תלד. נכון שיש את הטבע ויש מעל הטבע, ברור. הרי אתם יודעים מה ההבדל בין נס לטבע. איך מגדירים את ההבדל בין נס לטבע? הרי שניהם זה פלא גדול.
זה קרוב, אבל זה לא.
גם גשם זה נס אדיר. חז"ל אומרים גשמים, גדול יום הגשמים כתחיית המתים. לגרום שיעלה עד מהים לשמיים וייצור עננים ויהיה לחץ והם יתפוצצו ויורידו גשם על שדות וכל התהליך הזה זה לא פחות מלעשות שהשלדים יצמיחו אור וגידים וכו' ויקומו אנשים לחיים כמו שהיה בתקופת הנביא יחזקאל. אם ככה, למה אנחנו לא מתפעלים מגשם? הרי אם תהיה תחיית המתים, כולנו נהיה עמומים. ממה נהיה עמומים? קודם כל נהיה עמומים מעץ הרעיון שקברים נפתחים. ויש שוק שלא היה דוגמתו. וגם כשנראה שאנשים יוצאים מהקברים, מה ההלם השני שיהיה לנו? בואו נראה מי פיקח פה. ההלם הראשון, שאנחנו עכשיו רואים פתאום החולות ככה זזים, לאט לאט מופרדים, יוצא לך מישהו, מנקה את החולות, נו, מס אדיר. לא יודע אם אי פעם היה כזה דבר מבחינת בני האדם לראות כזה נס, חוץ מתקופת הנביא יחזקאל, שזה כבר קרה פעם, שהוא לקח אותו לעמק, ושם היו אלפי עצמות של שבט אפרים שברחו ממצרים לפני הזמן. איך הם הצליחו לברוח? הם היו בנים של יוסף, אבא שלהם היה שר האוצר, היה להם עטבות, היה להם גם נדלן בארץ הקודש. שבט אפרים, יש קטעים בתנך שמראים ששבט אפרים ומנשה היו הולכים מדי פעם לארץ וחוזרים למצרים בתור נסיכים. הרי אבא שלהם היה שולט בכל הכסף בעולם, לא צחוק. אחרי זה שאבא שלהם נפטר, לאט לאט הם איבדו את ההטבות, שהם ראו שהם עומדים גם כן להפך לעבדים כמו שאר העם. שבט לוי היה פטור. כל הכמרים, כל האלה של העבודה, כל עבודת הדת במצרים היה להם פטור. השבט לוי פטורים, אבל מה יגידו שבט אפרים? רק הישיבה פטורה, שבט אפרים זה לא ישיבה. אז הם החליטו לברוח לפני הזמן, לא חיכו לגאולה. וכיוון שהם ברחו לפני הזמן, באו בדרך הפלישתים והרגו את כולם בגת שם, הרגו אותם ליד עזה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא לקח את הנביא יחזקאל ואמר לו, מה אתה רואה פה? אמר לו, אתה חושב שהעצמות האלה יכולות לחזור לחיים? אז מה הנביא ענה לו? אמר לו, אתה יודע. לא אמר לו כן. בעצם הנביא היה צריך לענות לו, מה זאת אומרת יכולים לקום לחיים? היפלא מהשם דבר? הנביא היה צריך להגיד לו, בטח שיכולים לקום. כל מה שאתה רוצה יכול להיות ברגע, מה הבעיה? אבל הנביא לא אמר ככה. נביא, זה לא צחוק. נביא, דבר עם הקדוש ברוך הוא. כמה כאלה היה בהיסטוריה? 48 נביאים, 7 נביאות. והיו גם לגויים כמה נביאים. אם אני זוכר נכון, גם כן 7. בכל אופן, מה אני אומר לכם? שהנביא דיבר לעומק, הוא אמר לו, אתה ידעת, אתה יודע. מה הכוונה? לא כל אחד קם בתחיית המתים. הרי כתוב מפורש בנבואה, ורבים ישני אפר יקיצו, לא כולם, רק הצדיקים. ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, רק מי שחזר בתשובה, ששב מפשעו נגד השם, יזכה לראות את הגאולה. אז אם אנחנו נעשה תשובה אמיתית ונזכה לראות את הגאולה בעזרת השם, רק אחד אמר אמן. הייתם צריכים כולם לצעוק אמן. אז אם אנחנו נזכור לעשות תשובה בזמן, לפני שיהיה מאוחר, שלא נפספס את הרכבת, אז ברגע שאנחנו נזכה לראות את תחיית המתים, האלם הראשון שיהיה, שנראה אנשים יוצאים מהקברים. מה יהיה האלם השני? מה אתם אומרים? העיקר לספר, אתם יודעים. שואלים אתכם שאלה, כולכם אילמים. מה יהיה?
הגילאים.
הגילאים. מה יהיה האלם? עכשיו נפתחים קברים בכל העולם, בארץ, אנשים יוצאים מהקברים, מה יהיה?
איך הבן אדם יוצא מהקבר?
זה כבר אמרנו, זה האלם הראשון, שהקבר נפתח ובן אדם קם לחיים. אלם, אנשים יהיו באלם. מה יהיה האלם השני, המיידי, מיד אחרי, שנייה אחרי, איזה אלם יהיה? כשאתה תשאל אותו מי אתה, יגיד לך דוד בן ישי. דוד המלך? כן, וואו. מתעלף, דוד המלך, אתה דוד? מי אתה? יהושע בן נון. מי אתה? רבי עקיבא. מי אתה? רבי שמעון בר יוחאי. חלק אנחנו נכיר, תראה את הבבא סאלי, הרב כדורי, הרב אלישיב. אז בסדר, אנחנו רק לא מזמן אמרנו להם שלום. זה עוד יהיה פחות אלם. כי זה ראינו בחיינו את הצדיקים האלה. אבל פתאום עכשיו דמויות מהמקרא. פתאום שאול המלך, פתאום תראה את אסתר המלכה, פתאום תראה את מרדכי היהודי. חשבתם על זה פעם? לא חשבתם על זה, אה? התורה היא לא ניתנה בשביל ללמוד את זה כאילו זה איזה שייקספיר או ספר היסטוריה של פעם. תורה זה דרך חיים, אתם צריכים להבין את זה. חייבים לחיות את התורה, לחיות את זה.
נגיד עשרת ההוגי מלכות, עם גלגול של השבטים.
אז אתה שואל איזה גלגול יקום, איזה גוף.
איך אני אראה, תשמע לך?
קודם כל בגלגולים כל הנשמה, לא כל הנשמה חוזרת, רק חלק ממנה. החלק הלא מתוקן של הנשמה חוזר. ייתכן שהנשמה הזאת תחזור בכמה גופות. כלומר, הנשמה הזאת יחייתה כך וכך גופות, כל הגופות יקומו. אפשרות אחרת, יש סברה שרק הגוף הכי צדיק מכל הגופות יזכה לקום. כלומר, הגוף שהכי הרבה פחות מנע מהנשמה את התכלית שלה, הוא הגוף שיזכה לקום בתחיית המתים. יש בנושא הזה אלפי שאלות מסובכות מאוד, לא בכל הנושאים יש תשובות. יש דברים שמסכימים עליהם, יש דברים שפחות, מנסים להבין הכל דרך הפסוקים, והפסוקים בנביאים הם לא קלים להבנה. בכלל, אתם יודעים, היום בישיבות כמעט ולא לומדים נביא בכלל. לא לומדים נביא, נביא זה כמו סינית. מאוד מאוד קשה להבין את הפסוקים שם. לפעמים אתה בגמרא, אתה רואה, הם לוקחים איזה פסוק, אתה לא מבין מאיפה הם הבינו את מה שהם הבינו מהפסוק. הם הבינו את העומק של הפסוקים. אנחנו באופן שטחי לא מבינים. הם הבינו לעומק. מה פירוש המילה, למה זה ככה, ומה זה מה ש... ועל איזה מקרה מדובר, דברים מדהימים. הידע שהיה לחזל הוא מבהיל, וזה אף חילוני לעולם לא יבין מי היו חזל עד שהוא לא יישב 10 שנים לפחות מהבוקר עד הערב ללמוד. אז הוא יהיה עמום, הוא יראה את הגדלות של חזל, הוא לא ידע נפשו מרוב בושה איך הוא העיז לדבר נגד מאמרי חזל או נגד כל מיני דברים שרבנים בדורנו אומרים בשם חזל. טוב, אבל זה כבר ידוע, נו. אנשים שאין להם ידע, הם מדברים. אחרי שהם לומדים, הם מתביישים. טוב, נתקדם הלאה. עכשיו יש לנו שיעור איך מנהלים מדינה. פרעה גילה שיש לו בן אדם פוטנציאל, יש לו רוח הקודש, פותר חלומות, רוח אלוקים נחה עליו. פרעה גוי, יוסף עברי. יוסף בא ממשפחה, משפחת המלוכה, אברהם, יצחק ויעקב, כל העולם ידע מהם. זה לא עכשיו איזה סוד. הרי ראו, הרי שיעקב בא כל מצרים, התרגשה, עשו לו קבלה קבלת פנים מלכותית עשו לו. כן? למה? כי הרי מתקופת אברהם כבר הגויים אמרו שאברהם, בתקופה שהוא קנה את מערת המכפלה מאפרון החיתי, אמרו לו הגויים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אתה הנציג של בורא עולם אצלנו. אנחנו עושים לך קרות. קח את המערה בחינם. מה זה קח את המערה בחינם? השטח של מערת המכפלה בימינו היום זה מעל 100 מיליון דולר. מבחינת נדלן. איך הציעו לו לפני 3,500 שנה לתת לו את כל זה בחינם? אפילו תגיד שהנדלן לא היה מתקרב למחירים של היום, אבל היה לו ערך עדיין, יותר מדברים אחרים. עכשיו יהודי בא לארץ של גויים, מבקש מהם לקנות חלקת אדמה ענקית. מה אומרים לו? מה? קח את זה, מה? קח בחינם. אז אברהם אומר, אני לא מוכן לקחת שרוך של נעל בחינם, כלום. אני אשלם. מה מיד עשו? קראו אותו במחיר. 400 שקל כסף. טוב. שילם, קנה את המערה. אבל ידעו כבר על אברהם. ידעו על יצחק. הרי איך יצחק היה מפורסם? למה? עם אבי מלך, עם הבארות. והגדל האיש מאוד. אמר לו אבי מלך, אתה נהיית ביל גייטס של הדור. אתה לא יכול לחיות פה, אתה תשתלט לנו על המדינה. יש לך כבר אלפי עבדים, יש לך אלפי גמלים וכבשים ופרות, כבר המחנה שלך זה כמו צבא בפני עצמו, תיפרד מעלינו. הרי מה, הוא חפר בארות, הם היו באים וסוגרים את הבארות, למה היהודי הזה השתלט לנו פה למדינה, מה זה פה? איך אתה תיתן ליהודי להשתלט פה? מהר מהר, סילקו אותו משם, אחר כך ביקשו סליחה. ויעקב, אותו דבר. יעקב גם כן, יש חשוב מאוד, הוא בא מהמשפחה הזאת. ויוסף, גם מבחינת היחוס שלו חשוב מאוד, וגם מבחינת שהוא מנהל את כל כלכלת העולם. זה הברננקי של הדור. הרי כל העולה, הרי כל האימפריה שמצרים נהייתה זה בזכות יוסף. אם לא הרעיון של יוסף, הם היו מתמוטטים כלכלית. עכשיו יש לך שיעור איך מתנהגים בפוליטיקה. תשמעו, מפה אתם לומדים, אנחנו עכשיו לפני בחירות בארץ. בארץ יש תוהו ובוהו. איש את אחיו חיים בלעו. כולם בוגדים בכולם, כולם תוקעים סכינים לכולם בגב ובלב. כל שני הדברים משתנים, כל רגע מחליפים דעות. העיקר לאחוז בכיסא ולא לוותר עליו בשום מחיר. עכשיו, הנקודה היא כזאת. המצרים, אצלם לא היה שמאלנים. אצל הערבים היום בעולם אין שמאלנים. באמריקה יש שמאלנים, אבל השמאלנים של אמריקה הם לא כל כך גרועים כמו השמאלנים של הארץ. כי גם השמאלנים של אמריקה הם צועקים בעד זכויות אזרח וכו', אבל למשל שבא פולארד כביכול וריגל נגד אמריקה, לא קם שמאלני אחד באמריקה בעדו להיות. כולם בגדת במדינה, אפילו שלא עשה שום נזק למדינה, כלום. הוא רק נתן לישראל סודות על איראן, לא נגד אמריקה. כולם פה אחד, אף אחד לא מזיז לו שהוא נמק 30 שנה בכלא במקום 4 שנים. כל אמריקאי שבגד במדינה שלו לא קם כאן אחד להגן עליו. רק בישראל מגנים על פושעים שמשתפים פעולה עם האויב, ובגללם חיילינו מתים בקרב, והפוליטיקאים ישנים טוב טוב בלילה. איך לא יישרף הלב, אני שואל אתכם, איך? איך לא יישרף הלב? איך לא יישרף הלב שהולכים עכשיו להתקיף איזו קבוצה של מחבלים באיזה בית בעזה ומשתמשים בחיילים כשפני ניסיון שיכנסו פנימה ויעלו על מוקשים ושמים להם חוטים והבניין מתפוצץ עליהם בגלל שפוחדים מבצלם עם אח שימם וזכרם שהם האויב הכי גדול של המדינה והם המשתפי פעולה הכי גדולים עם האויב ויש לנו חצי ממשלה כזאת גייס חמישי, ערב רב, יושבים בתוך הכנסת, כמו שהזוהר חזה, שלפני שביאת משיח, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. יש אחד, שם כיפה ככה בגודל של שקל על הראש, קורא לעצמו דתי. אין שמאלני יותר גרוע ממנו. מי זה?
בנט.
לא, בנט לא שמאלני, מה קורה לכם? בנט מבחינה פוליטית הוא אחד הנורמלים היחידים שיש, מבחינה דתית השם יעזור לו, אבל מבחינה פוליטית הדעות שלו נכונות, מבחינה בורג, שם רשעים מרכב.
הוא אומר אני מתייבן גאה.
הוא אומר אני מתייבן גאה וקורא למשה רבנו ולכל מיני דמויות בתורה רוצחים. שומעים? לערפאת הוא לא קרא מעולם רוצח. ליסין ולכל חמאס הוא כל הזמן מפגין באדם. מאשים אותנו בזה שהם רוצחים אותנו. אבל את דוד המלך, את משה רבנו, להם הוא קורא טרוריסטים. שמעתם? אפר לפיו. ויום אחד הוא צועק בטלוויזיה, לא רוצים כאן דת. זה לא יהיה כאן איראן. אז מה אתה שם כיפה על הראש? זה לא הצלחתי מעולם להבין. יש הרבה אנשים שהם דתיים בהשקפה שלהם, מתביישים לשים כיפה. אבל אחד ששונא את הדת, מעולם לא ראיתי ששם כיפה. אפילו אחד שאוהב את הדת, חושב 100 פעמים עד שמסכים ללכת עם כיפה כל הזמן. אחד ששונא את הדת, איפה ראיתם בעולם? אחד ששונא את הדת, שם סמל דתי עליו. זו תעלומה שלא מצאתי לתשובה. זה בדיוק הערב רב שהתורה דיברה עליו. שישלטו בארץ. ברוך השם כבר אין לו כוח פוליטי, אבל לפני כמה שנים היה לו, מאנשי מרץ שאוהבים כל כך את החמאס. בקיצור נתקדם, המצרים התחילו להבין שיש להם בעיה פוליטית. איזה בעיה פוליטית יש להם? רואים שבני ישראל, כל עוד הם חיו בארץ גושן, אז הם היו בשטחים מחוץ לחומה כביכול. הם לא מאהבים עלינו אויב. גם אם יום אחד הם יקומו עלינו, יש, אנחנו פנים בפנים איתם, יש לנו גבול. נעשה מיד חומה, נציף שם צבא, ונלחם בהם. מתי התחילה הבעיה? ותמלא הארץ אותם, שומעים? שהיהודים, העברים, התחילו לעבור מארץ גושן לאלכסנדריה, לקהיר, לכל המקומות של הביזנס, פתאום המצרים אמרו, רגע, רגע, מה הולך פה? היהודים שולטים בכלכלה, כמו כל האנטישמית בכל הדורות, האנטישמים. מה זה? היהודים בכל פינה. זה יש לו בניין פה, זה שופט שם, זה דוקטור, זה מה זה? זה בפוליטיקה, זה סגן נשיא. התחילו להיכנס ללחץ, למה? אמרו, יש ליהודים יותר מדי כוח. הם מפוזרים בכל מצרים. מחר תהיה לנו מלחמה, הם יעשו יד אחת עם האויב, ובתמורה האויב ייתן להם לשלוט בארץ. הם יפילו אותנו מהשלטון. מה יקרה? כבר יהיה מאוחר מדי. אצל המצרים לא עשו את הטעות שהצרפתים והבריטים והדנים וכל האחרים באירופה עשו. שהזמינו את הערבים לבוא, שוויון זכויות, דמוקרטיה, בואו לאירופה, בואו לאירופה. הערבים כבשו להם את פריס, כובשים להם את לונדון, כובשים את בלגיה, ועוד מעט כל אירופה נהפכת לארץ אחת של ערבים. 50 מיליון ערבים שם, מוסלמים. שומעים? אין לאירופאים שום סיכוי יותר להציל את המצב. אין להם, כן הם יעשו שואה, רק יש הבדל. ליהודים היה קל לעשות שואה, כי היהודים זה לא עם אלים. היהודים אף פעם לא הצטיינו בלהילחם וללכת למרוד וכו'. כמה פעמים בהיסטוריה עשינו מרידות, זהו, זה ההיסטוריה שלנו. הערבים לא יעמדו בתור כדי להיכנס לתאי הגזים, תשכחו מזה, זה לא יקרה לעולם. קצת הצבנו אותם בצרפת לפני כמה שנים, שרפו אלפי מכוניות בכל פריס. כל פריס הייתה בוערת באש. יש קטעים בפריס שהמשטרה לא נכנסת לשם, הוראה מגבוה, אסור למשטרה להיכנס לשם. מתשע בערב אי אפשר להיכנס לשם. ובמשך היום רק עם שיריוניות, עם גדר מברזל נכנסים. והם זורקים עליהם בקבוקי תבערה בתוך פריס. לא רק בשטחים אצלנו. אי אפשר, רצחו מישהו אחרי תשע בערב, המשטרה לא נכנסת לשם. פוחדים על חייהם. הם באים מאות, הופכים לך את השריונית. אפילו שהם לא יכולים להגיע אליך, כי אתה בתוך בטון, כמו טנק. הם מנדנדים את האוטו, הם שורפים אותו, הם לא עוזבים אותך. זה לא יהודים עומדים בתור עם העניבה, שאולי אדולף ירחם. אין, ישמעאל פרא אדם. לכן אי אפשר לעשות להם שואה. חוץ מזה, האירופאים לא יעיזו לעשות להם שואה, כי זה כבר יגרום למלחמת עולם, והערבים זה 1.8 מיליארד. אין לאירופאים כוח. הם יתחילו לעשות להם התאבדויות ויהפכו להם את כל המדינה. ממילא הם כבשו את אירופה. בעוד כמה שנים יהודים לא יוכלו בכלל להיכנס לאירופה. בינתיים עוד יש קצת שחיים, כבר סכנה ללכת עם כיפה. אני עכשיו נוסע לבלגיה, אני אגיד לכם את האמת, אחד כבר כתב לי מכתב, שבבלגיה איפה שאני נוסע יש חנות ששם כתוב, כולם מוזמנים כולל כלבים חוץ מיהודים. שכתוב על החלון, יהודים לא יכולים להיכנס. בבלגיה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מפה? האירופאים בליברליות שלהם, בדמוקרטיה שהערור מי שהמציא אותה, נתנו למיעוטים שהם עורכים ממדינות זרות, לקבל זכויות כיושבי המדינה, והם רק לא לקחו בחשבון דבר אחד. כל עוד הם היו חילונים, אז מה אכפת להם להיות ערבים או צרפתים? העיקר שיהיה להם חיים טובים. אבל ברגע שאתה מביא מיליונים של פנאטים קיצוניים, ואתה מצפה שהם יתמזגו איתך ויהפכו לצרפתים, מה ציפית שהם ידליקו קריסמס טרי? מה ציפית? זה טעות נוראית מה שהם עשו. זה יעלה להם ביוקר. אני אומר, הצרפתים, הגרמנים, יש להם כבר מאות אלפי טורקים שכובשים להם את גרמניה עכשיו. כבר יש הפגנות על זה, זו בעיה רצינית. אני אומר, תראו מה זה. כתב איזה סופר ספרדי לפני כמה שנים מכתב. הוא אמר, הרגנו את היהודים, אנשי הספר, האינטלקטואלים, המשוררים, הרבנים, הפיזיקאים, המדענים, זוכי פרס נובל, מוזיקאים הכי מחוננים. במקומם קיבלנו ברברים רוצחים בשם האסלאם. קיבלנו מה שמגיע לנו. גוי, מספיין, מספרד. כתב מכתב מדהים. לא רצינו כאן את היהודים, קיבלנו פי אלף יותר גרוע. וזה הסוף שלהם, וזה מידה כנגד מידה. זה מה שהשם יעשה להם. עכשיו השאלה היא כזאת. גרמנים, אין להם בעיה. אם יום אחד הם יצטרכו לברוח מגרמניה, הם יבואו לאמריקה. הם יכולים ללכת ליפן. גרמנים דוברי אנגלית, הם מתמזגים טוב מאוד עם האמריקאים, אין להם בעיה. הכרתי פה הרבה מגרמניה, בביזנס, הם כבר כמו אמריקאים לכל דבר. צרפתים הם אלרגים לאמריקאים. לאן יברחו הצרפתים? הם שונאים אנגלים, הם שונאים אמריקאים, והם שונאים ערבים, והם שונאים יהודים.
לקנדה.
לאן הם יברחו? גם קנדים הם שונאים. קנדה ואמריקה זה אותו דבר. אתה ראית קנדים? אין הבדל. לא, זה מונטריאול, זה משהו אחר. כן. אולי לשם, אתה צודק. אולי לקובק הם יברחו. אולי לשם. נכון, אולי לשם יברחו, אתה צודק. אולי הם יברחו לניגריה, מקומות שמדברים קצת צרפתית, כל מיני, באפריקה. כן. אבל תאר לך את העונש שהצרפתים יקבלו. מצד אחד הערבים לוקחים להם את המדינה אחרי כל המאות שנים שהם השקיעו מהפכה צרפתית, נפוליון, כל ההיסטוריה, כל האומנות שלהם, וזה בסוף הפלאחים מהמדבר לוקחים להם את הכל. והעונש היותר גרוע שהם יצטרכו לבוא לאמריקה לסנועי נפשם האמריקאים. היו תקופות שהיית בא לצרפת, מדבר עם מישהו אנגלית, הוא היה מסובב את הפנים. עד שהיית מוציא שטר של 100 דולר, הוא היה מתרקח. טוב, עבור הכסף הוא מוכן לדבר איתך. אבל לפני שהוצאת את הכסף, היה אומר no English, no English.
No English.
No English. שומעים? טוב, אבל למה אני אומר לכם עכשיו את כל זה? אני רוצה, אני מדבר על הפרשה, לא הבנתם, תראו. בני ישראל פרו וישרצו והרבו, טוב. ותמעלה הארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים. החליפו את הנשיא. ג'ורג' בוש ירד, הביאו את אובמה. אובמה אומר, ההסכם שלנו עם ישראל לא ניתן לערעור. מדבר בלשון חלקלקה, במעשים, לא היה נשיא יותר גרוע ממנו בהיסטוריה, כמה גזרות הוא הפיל עלינו. קרטר, אתה צודק, קרטר היה יותר גרוע. הוא צודק, קרטר יותר גרוע. אבל לא, אבל קרטר היה אנטישמי מוצר, שונא יהודים, הוא לא רק שונא ישראל. אבל אובמה לא, הוא לא אנטישמי, מבחינתו הוא לא שונא יהודים, הוא פשוט מאוד היה נשיא רע מאוד לישראל, זהו. בכל אופן, קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. שכח כבר מהיהודי שהציל לנו את כל המדינה, הביא לנו מאות מיליארדי דולרים, השתלטנו על כל האדמות בזכותו. הילדים שלו עוד מעט השתלטו לנו על המדינה. מהר מהר להחרים להם את הגרין קארד. אי אפשר לתת להם פה שוויון זכויות. מיד התחילו להעביר גזרות. לא כמו בארץ. גזענות. רצו לעשות חוק. מי שנאמן למדינה יהיה לו אזרחות. מי שמצעיר שהוא אויב של המדינה, הוא לא יכול להיות אזרח של המדינה. מה יותר הגיוני מזה? כל השמאלנים בבגץ, בחוד מאות, שבטעות אחמד לא ייפגע. אחמד הרוצח שמצעיר שהוא רוצה להצטרף לדעש, וכל יום מתכנן את הפיגוע הבא שלו, שבטעות לא ייקחו לו את התעודת זהות. אחרת איך הוא יעבור במחסומים שהוא מסיע את מוסטפה מהחמאס לרצוח ילדים יהודים? איך הוא יעבור? שמאלנים לא ישנו בלילה. שומעים? אבא נתחכמה לו. איך אומרים? איך אומרים זה? בוא נקדים תרופה למכה. לא כמו האירופאים נרדמו בשמירה. גם פה באמריקה עושים את אותה טעות. גם פה יש פה כבר מיליון מוסלמים, והרבה מהם מתוך אייסיס, דאש. שמעתם שאתמול הודיעו שנמנע פיגוע של דאש בארץ? עמדו לחטוף נשקים מחיילים, לא יודע ממי, ולרסס אנשים. מי יודע כמה היו הורגים. יש כבר דאש בתוך ישראל. מה? סמודה אחת באינטרנט, יש לך כבר מאות מחבלים שחיים בארץ, בשטחים, בגליל, ביפו. חסר? הם הרי עוברים שטיפת מוח יומיומית, במיוחד בימי שישי. שוטפים להם את המוח, וככל שהמוח יותר ריק מתוכן, ככה יותר קל לשטוף אותו. שטיפה אחת מהירה, ולא נשאר שם כלום. ומכניסים שם מה שרוצים, מאפנטים אותם. שומעים? אז מה הוא אומר? מחר תהיה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. אני אשאל אתכם שאלה. הצעד הזה של המצרים, היה צעד חכם או צעד טיפש? מבחינתם.
צעד מאוד מאוד חכם.
מבחינתם זה צעד מתבקש. אז מה קרה שהם קיבלו כזו מכה? אמנם זה לקח המון זמן עד שהם קיבלו את המכה. אבל מה קרה? מה באמת המצרים פה פספסו? יש חזרים מתפשטים לך בארץ, קונים דירות בכל בניין ובניין. איפה שאתה לא הולך, אחמד גר לך ממול, אחמד מלמטה, אחמד מלמטה. אז לאט לאט אתה מבין, עוד מעט הוא ייקח, אנחנו לא נוכל לגור פה. כי הרי זה לא אחמד עכשיו שאומר, אני אוהב אותך, אני אתן לך לחיות, אני אחיה בשלום איתך ונהיה אחים. הוא מצהיר להם, לפחות הם לא צבועים. לזכותם יאמר הערבים שהם לא צבועים. הם אומרים בפנים בדיוק מה שהם חושבים. וזה הפלא. מילא הם היו צבועים ומעמידים פנים של פניהם לשלום. אז אני הייתי מבין שהשמאלנים נפלו בפח. אבל ברגע שהם מצהירים שזה רק עניין של זמן עד שהם ירצחו את כולנו, אז איזה הווה אמינא יש לשמאלנים שיהיה איתם איזה פעם שלום? אפילו בן גוריון, שהוא מייסד השמאלנים, ראיתם את הרעיון שלו ששמתי בדף שלי בפייסבוק? הוא יותר ימני מ... איך אמרתם קוראים לו זה? בנט. תראו את הרעיון של בן גוריון. יותר ימני מבנט. השמאלנים של פעם, קצת שכל היה להם. אלה של היום, השם ירחם. אני לדעתי, זו דעתי, אני לא יודע, אין לי לזה ראיות. זה סתם סברה שלי. אני לדעתי, הרבה מהשמאלנים מקבלים כסף ממדינות ערב, ומאיראן, ומהאירופאים, ובשביל הכסף. בשביל הכסף הם כל הזמן מדברים נגד המדינה בכל העולם, כי זה מבחינת האויבים של ישראל, זה גושפנקה מצוינת, להחליש את ישראל בכל העולם, לעשות עלינו חרמות, על סחורות, להעביר נגדנו חוקים, להפעיל עלינו לחצים. זאת אומרת, אלה משטפים בעבור בצע כסף.
הרב, יש את הקרן החדשה לישראל שמקבלת, שממנים הרבה ארגוני שמאל, ומקבלים כסף מאירופה.
הנה, חיזקת את דבריי, חזק וברוך. שומעים? אז אומר לך, וישימו עליו שרי מיסים. התחילו להטיל עליהם מיסים כבדים. למה? שיברחו מפה. לא מיד הלכו לעבדות ולהריגה. קודם כל מיסים. אין, לא שווה לך לחיות פה. אם יעבירו חוק פה בניו יורק, יהודים צריכים לשלם 80% מיסים. ונגד הדמוקרטיה, אבל נגיד שיעבירו חוק פה. הרי בארצות ערב כל הזמן עשו את זה. נטילו על היהודים בלי סוף מיסים. בפרס, לקחו להם אדמות, קדאפי גירש את כל היהודים, ברחו כולם לאיטליה. לא נתן להם להוציא כלום. חלק הצליחו הטריפוליטאים להוציא איתם כסף. הרוב הפסידו את כל מה שהיה להם שם. סדאם חוסיין אותו דבר. חומני אותו דבר. אף יהודי לא נתנו לו חופש לקחת את הרכוש שלו ולצאת מהמדינה. החרימו להם את הכל. שומעים? מעניין שהשמאלנים אף פעם לא פנו לארצות ערב לשאול אותם מה עם כל המיליארדים שגנפתם מאיתנו. הם כל הזמן דואגים על איזה חתיכת אדמה עלובה שהיה באיזשהו מקום שהפלסטינאים טוענים שזה שלהם. אף על פי שכל חלקה בארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. לעולם היא לא הייתה שייכת לאף אחד. הקדוש ברוך הוא אמר, כי לי הארץ. ברצונו נתן לנו את הארץ, ברצונו לקחה. השם מחליט מי יהיה שם, אבל עכשיו קיבלנו הבטחה, אברהם, יצחק ויעקב, לזרעך אתן את הארץ, נגמר הסיפור, מה אתם מתווכחים? הרי אתם בעצמכם יודעים שהתורה אמת. טוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מענים, הגברים עובדים בעבודות של נשים, הנשים עובדות בעבודות של גברים, מענים אותם, תנסו רגע לדמיין אישה. עובדת במחנה עבודה באושוויץ, לא עלינו. היא מרימה לבנים, מכניסה אותם בפירמידות, ותוך כדי יש לה שישה בקרס. היא בהיריון, והיא צריכה ללדת. איך אפשר? איך אפשר? אישה בהיריון יכולה לעבוד בבניין? אישה לא בהיריון, עובדת בבניין, זה לא עבודה של נשים. יש כאן נס מעל הטבע. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אותו דבר בארץ. כמה שמענים יותר את תלמידי הישיבות, רק גדל מספרם. יש חוק בעולם, הקדוש ברוך הוא עשה חוק בעולם, אלוקים יבקש את הנרדף, תזכרו את זה. אם אתה רודף אחרי מישהו, אם למישהו הזה לא נשאר בדרך הטבע שום הצלה, מי מציל אותו? הקדוש ברוך הוא. כל עוד יש לה הוא הצלות משל עצמו, עם חברים, עם אנשים, השם נותן לו כדרך הטבע להינצל. ברגע שאין לו כבר, סגרת אותו מכל הכיוונים, לכן אומרים, אל תכניע לגמרי את האויב שלך, לגמרי. כי אם אתה תגיע, תביא אותו למצב שהוא נואש, אין לו מה להפסיד, הוא יתאבד עליך. עדיף לך להכניע אותו בצורה כזאת שהוא נכנע, בסדר, נגמר, או שאתה מגרש אותו, או שאתה מכניס אותו למאסר וכו', אבל ברגע שאתה מגיע, מביא אותו למצב שהוא כבר חיה פצועה ואין לו מה להפסיד, מה יש לו כבר להפסיד? הוא ממילא מת. כמו שמשון, הפלישתים עינו אותו, קשרו אותו, עברו את עיניו, שמשון הנביא. שמשון אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי רק הפעם הזאת את הכוח שהיה לי. הפיל שם את שני העמודים של האצטדיון, כל האצטדיון קרה, 3,000 פלישתים מתו. על זה נאמר, תמות נפשי עם פלישתים. שמשון במותו לקח איתו 3,000 פלישתים. מה פירוש הביטוי, תמות נפשי עם פלישתים? לא, אבל מה פירוש תמות נפשי עם פלישתים? מה זה משנה איך אתה מת? אם אתה אחד שמת בספטמבר 11, שנפלו מגדלי אטומים, היו יהודים, היו גויים, היו כל מיני עמים, כולם מתו ביחד, זה משנה מי מת עם מי? יש מישהו שחקר מי היה איתך בזמן שמתת? את מי זה מעניין? או שמתת או שלא. מה זה עכשיו תמות נפשי עם פלישתים? יש אומרים הכוונה, כמו שאני הייתי עם הגויה הזאת דלילה, ואיבדתי את העולם הבא שלי, אני הולך איפה שכל הרשעים האלה הולכים. זה הכוונה תמות נפשי עם פלישתים, לא גופי, לא אני אמות, נפשי תמות. הרי מה בלעם אמר? בלעם אמר, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בברכות שהוא בירך, הוא בא לקלל ונמצא מברך. אמר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. בלעם אמר, אני רוצה למות כמו היהוד, כמו היהודים, מות ישרים. ותהי אחריתי, הסוף שלי יהיה כמו הסוף של היהודים שהם הולכים לגן עדן, לעולם הבא. השאלה למה בלעם לא רצה לחיות כמו יהודי? כולם רוצים ללכת לגן עדן, אבל אדם לעמל יולד, צריך להרוויח את זה. כולם רוצים גן עדן, לא הרבה מוכנים להזיע בשביל זה. זה גם אצלנו בארץ היום. כמה חבר'ה חילונים מקשיבים לדרשות, שולחים לי מהארץ כל שעה, אימיילים, מודעות בפייסבוק, פתחת לי את העיניים, ת, 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 נותן לי דרשה, מינימום רמב״ם. בסוף אני מחלל שבת עדיין, או עדיין חי עם איזה רוסייה גויה בבית. אז מה עזר כל הזה? את האמת הוא כבר גילה. אבל עדיין ממשיך עם התאוות שלו. להוכיח לאדם את האמת זה רק מדרגה אחת. לגרום שיעזוב את החטא ואת השקר, זה כבר יצר הרע חזק מאוד. לפני שנסיים, אומר להם, טוב, התחילו להעביד אותם. בהתחלה במשכורת. משלמים משכורת בחודשים הראשונים. אחר כך מחמירים את העבודה. עוד שעות עם אותה משכורת. אחר כך קיצוצים במשכורת, לא במכה. למה לא במכה? למה לא מטילים גזרה קשה מיד מהיום למחר? תמיד זה בהדרגה. גם הנאצים, לא במכה נהיה הפתרון הסופי. קודם כל, ספסל ליהודי, ספסל לגוי, טלאי צהוב. זה לא היה מיד מוות וזה. אחר כך גטאות. אחר כך מפטרים אותם העבודות. אחר כך מחרימים להם, אחר כך ליל הבדולח. בסוף, פתרון הסופי, תאי הגזים. זה לא היה הכל מהיום למחר. למה זה? כי קשה לעשות סוויץ', לעשות שינוי כזה דרסטי. כי אנשים, מרוב ההלם, הם עלולים לעשות דברים גם כן דרסטיים. מה יש להם להפסיד? אתה מנחית עליהם כזו גזרה מהיום למחר, שאתה אומר להם יש לכם עוד יומיים ואתם מתים, אתה יכול לעורר כזו תסיסה שהם יגידו, אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מתים, נשרוף את כל המדינה איתנו. אבל אם אתה מנחית עליהם לאט לאט, לאט לאט, עוד גזרה, טוב, נו, מקווה שזה הגזרה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, נכנעים. אותו דבר בפיגועים. אם הערבים יורים טיל קסאם, הרג אחד. הארץ קצת מייללים, למחרת הכל כרגיל. אחרי יומיים ירו עוד אחד, נפצעו כמה, גם זה עברו לסדר היום. אחרי עוד יומיים ירו עוד אחד, שניים נהרגו. לא עלינו. ככה עוד אחד, עוד שניים, עוד אחד, עוד שלושה פצועים. לא עושים שום דבר בנידון. אבל אם חס ושלום היה נופל טיל אחד והורג 200, מה היה קורה? מיד מלחמה, טנקים, צבא, גיוס מילואים. אבל זה באמת טיפשות. ממתי מחליטים על מלחמה לפי גודל התוצאות של האויב? התוצאות זה לא ביד האויב, זה ביד השם. אבל האויב שירת הטיל כיוון להרוג 200. אם היה יכול להרוג 2,000, גם היה רוצה להרוג 2,000. אז מה עכשיו אכפת לך מה יצא? זה לא משנה מה יצא, גם אם אף טיל לא פוגע. עצם הרעיון שמנסים להרוג לך 1,000, איך אתה יושב ואומר, סתם נובח ומיילל, נגיב בשעת הצורך. איך אמר הגאון אריק שרון, זכותו יגן עליו, אמר, גם להבליג זה סוג של גבורה. גיבור ישראל, גיבור המלחמות. גם היו אומרים לו, למה אתה לא עושה כלום? פתאום נהיה שמאלני. החזיר את גוש קטיף, פתאום. אמר, גם להבליג זה סוג של גבורה.
התבלבל, הוא חושב איזה גיבור.
לא יודע. טוב. אומר ככה, תשמעו טוב. עכשיו אני רק אסכם לכם את הקטע הזה וממש נסיים. פרעה רואה שכבר הכניסו אותם לעבודה, הם עובדים במחנות עבודה, אין להם כבר זכויות, הם כבר זהו, גמרנו, זה עכשיו אושוויץ, מחנות עבודה. עדיין הם יולדים הרבה ילדים, אין לו פתרון לבעיה, מה הוא יכול לעשות? נולדים תינוקות. עשו ועדת קבינט להחליט מה לעשות. ישבו חכמי חלם, אמרו איך לעצור אותם. אמרו, תקרא מהר למילדות. באים שפרה ופועה, אתם מילדות את כל הילדים? כן. מרגע זה והלאה, כל תינוק שנולד בן, תהרגו אותו. בת, תחיו אותה. מה מסתתר מאחרי הגזרה הזאת? מי הבין? זה היה צריך להיות הפוך. כל בת להרוג, כל בן לחיות. למה? מי עבדים יותר טובים? בנים או בנות? מה הוא צריך בנות? אני לא מבין. מה הוא צריך בנות? שיסרגו לו? מה הוא צריך? מה, הם יכולות לעבוד? הם לא. עדיף לו שיהיה לו גברים. מה? גברים, אתה מנצל אותם, הם עומדים מעמד בניסיונות, מה? אז למה הוא רוצה להרוג את הגברים ולהשאיר את הנקבות?
גבר אחד יכול להתחתן עם 5 נשים.
ואז מה?
נלד יותר.
לא, אבל הגברים הם עבדים פוטנציאליים, זה מצוין, מה? חוץ מזה, עוד שתגיד שתהרגו את כולם, מעכשיו כל תינוק שנולד, בן, בת, להרוג את כולם, שאסור שהם יגדלו, כל תינוק, הורגים אותו. או שלא להרוג אף אחד, או לכל הפחות את הבנות, למה את הבנים?
זה בגלל שראו
שהמושיע הוא... תראה, המושיע זה עוד מעט שיזרקו אותם למים, זה כבר הגזרה הבאה. בינתיים זה עכשיו להרוג אותם בשעת הלידה. עכשיו המילדות, תראו איזה דבר מדהים, מדהים. אנשים קוראים את זה כבר 100 שנה, ולא שמים לב. ותאמרנה המילדות אל פרעה, ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? איך חייתם את הילדים? אני נתתי לכם הוראה להרוג. מה זה, אתם הולכות נגד המלך? מה הם ענו לו? קודם כל, שאלה ראשונה, איך הם לא התפטרו? אם אתה בא לאחיות באיכילוב ואומר להם כל תינוק שנולד גזרה מהממשלה להרוג את כולם, מה יגידו האחיות? אנחנו כבר בפנסיה אדוני, הנה מכתב התפטרות. איזה אחות תסכים להרוג תינוקות שכל החיים שלה היא טיפלה בתינוקות היא הכילה אותם, עזרה להם להיוולד, עכשיו היא תהפוך לרוצחת? הרי רצו עכשיו להעביר חוק בארץ, המתת חסד, שרופאים ייתנו תרופה לחולים, והחולים ייקחו את התרופה וימותו. הראש של הרופאים התנגד, בגלל ההתנגדות שלו זה התבטל. מה הוא אמר? בנאום שלו, מה הוא אמר? תפקידנו כרופאים זה להציל חיים, לא להרוג חיים. אם אנחנו נהפך גם למצילי חיים וגם למקצרי חיים, כל האמינות שלנו בטווח רחוק בעיני החולים תלך לאיבוד. אף אחד לא יפתח בנו יותר. למה הוא אומר? ברגע שיהיה פתאום מין רפיטיישן כזה, מין מוניטין שרופאים בישראל הם מצילים חיים, וחמש דקות אחרי רוצחים בני אדם. איזה מין מוניטין יהיה לרופא הזה? אפילו שהרופא מתכוון להקל עליו את הסבל, שלא יסבול, כי הוא מתכוון לטוב. הוא לא מבין שאסור לקצר חיים אפילו בשנייה, שזה רצח לכל דבר בתורה. זה הוא לא מבין. אבל עדיין, הרופא החילוני התנגד וביטלו את זה לעת עתה. טוב, המילדות עונות לפרעה, כי לא כאנשים המצריות העבריות. כי חיות הנה, הן כמו חיות. חיה ישר יולדת. היא לא מחכה, אין לה צירים ושעות ובבית חולים. הן בטרם תבוא אליהם המילדת וילדו. עוד לא הגענו, הם כבר ילדו. אני לא מבין איזה תשובה הם נתנו לו. מחילה, סליחה שאני אומר. פרעה היה צריך לענות להם, מה, אתם עושות ממני צחוק? מה אכפת לי עכשיו אם הם נולדו או לא? אמרתי לכם, מי שנולד זכר להרוג. מי שנקבה להחיות. מה אכפת לי אם הגעתם לשם 10 דקות בזמן שהתינוק רק היה צריך להיוולד? או אם הגעתם אחרי שהתינוק כבר יצא? מה אכפת לי? הרי איך אתם תדעו אם התינוק בן או בת? רק אחרי שיוציא את הראש, אז אפשר לראות אם הוא בן או בת. איך הם ידעו? לא היה MRI, סנוגרם. צריך שהתינוק יצא. עכשיו שהוא יצא, הוא כבר יצא, אז הורגים אותו. אז ממילא צריכים לחכות שהתינוק יצא. אז אם הוא יצא דקה קודם, אז מה זה משנה? אז עכשיו פרעה סולח להם? פרעה היה צריך להגיד, תוציאו אותם מהר להורג, את השתי מילדות האלה, למען יראו ויראו. הם מורדות במלך. לא נגע בהם. ומה כתוב כאן? והיא כי ירו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. הקדוש ברוך הוא עשה להם וילה בסביון. אחת בהרצלי הפיתוח, השנייה וילה בסביון. תבחרו. הם התלבטו. אחת אומרת, זה ליד הים. השנייה אומרת, זה קצת רחוק, זה לא פייר. לך יש נוף יותר יפה. זה נראה לכם הגיוני מה שקורה פה? כמה פעמים קראתם את הקטע הזה בחיים? אף פעם לא חשבתם מה הולך בו? אתם יודעים, הרי כל עונשיו ושכרו של הקדוש ברוך הוא זה הכל מידה כנגד מידה. הכל. הנהגה של השם כמו מראה. השם צילך על יד ימיניך, הוא כמו הצל שלך. אתה מרים את היד, הצל מרים את היד. אתה הולך, הצל הולך. השם זה מחזיר אור. אתה פוגע במישהו, חוזרים ופוגעים בך. גונב, גונבים ממך. הכל מידה כנגד מידה. אז עכשיו, אם הם הצילו תינוקות, מה שייך לבנות להם בתים? רש"י אומר דבר קצת מוזר. בתי כהונה ולוויה. שהכהנים והלוויים ייצאו מהם. איפה המידה כנגד מידה פה? אז יש לנו שתי עניינים ללבן. זה הוויכוח הראשון שמתועד בספר בהיסטוריה על הפלות. פה, אם ישאלו אותך איפה פעם ראשונה בהיסטוריה התווכחו איזה הפלה חוקית ואיזה הפלה היא נגד החוק, בוויכוח של פרעה עם המילדות, פה רואים את חוקי מצרים לגבי הפלות. פרעה אמר, כל עוד התינוק בפנים הוא חלק מהאימא, זה גם אתם מודים. אוקיי. ברגע שהוא הוציא את הראש, פרעה אומר, רוב הגוף עדיין בפנים. רק הראש התחיל לצאת. איך שיצר חצי ראש, מסתכלים כבר על העיניים, על האף, יודעים אם זה בן או בת. איך שיצא, עכשיו אתה יודע אם זה בן או בת. אל תחכה שיצא לגמרי. אם יצא לגמרי זה נגד החוק לרצוח תינוק ככה לבד. אבל כל עוד הגוף בתוך האימה, הוא בר מאימו. זה חוק שלכם, היהודים. הוא בר, זה כמו המעיים של אימא שלו, כמו הכליה. זה חלק מהגוף. הוא חי ממנה, מחובר לטבור שלה. ברגע שיצא הראש, רוב הגוף עדיין בפנים, רובו ככולו. כאילו שלא יצא. כל עוד לא יצא, מותר לרצוח אותו. כמו באמריקה. כאן, כמו בישראל. יום לפני הלידה, מותר לעשות הפלה עדיין באמריקה. יום לפני הלידה, חודש תשיעי, מזריקים מלח לרחם, החומצה אוכלת את התינוק, עושים ניתוח קיסרי, מוציאים אותו. הם כמובן, רוב ההפלות עושים בחודש השלישי, שהתינוק בגודל של עוגיה קטנה. זה על ידי גרידה, גרדים אותו מתוך הרחם, לא עלינו, חותכים אותו לחתיכות. זה רצח נוראי ההפלות האלה. ותינוק אחרי 40 יום יש לו דופק, הוא טועם, מערכת העצבים שלו עובדת, הכל אצלו מושלם לכל דבר, יש לו אינטליגנציה גם. עשו ניסיון, חודש שלישי דקרו תינוק באף. איך שדקרו לו את האף, הוא סיבב את הראש, לברוח מהכאב. דקרו אותו שוב, סיבב את הראש. 4 פעמים דקרו אותו, סיבב את הראש. פעם חמישית, הרופאים נדהמו. לפני שהמחט פגעה לו באף, הוא כבר סיבב את הראש. זה פלא גדול זה. זאת אומרת, המוח שלו עובד כבר. הוא כבר רואה סכנה מתקרבת, הוא מבין, הוא זוכר מהפעם הקודמת שהיה לו כאב. אמנם לקח לו כמה פעמים להבין, מה שלאדם מבוגר היה לוקח פעם פעמיים, הוא כבר לקח לו 4 פעמים להבין. אבל הוא רק נוצר, והוא מזיז את הראש. הזריקו סוכר למי שפיר, התינוק שתה כפליים. קוקה קולה. תינוקות אוהבים קולה. זאת אומרת, אתה רואה שהוא בן אדם לכל דבר. קטנצ'יק, אבל יש בו נשמה, יש בו חיים. עשו בארץ ניסיון, כל האנשים שחתמו על כל המסמכים של ההפלות, כל האנשים, איך שעמדו להתחיל את ההפלה, שמו להם מיקרופון על הבטן, עשו סקר. ופתאום הם שומעות, טטן, 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 טטן. אומרת, מה זה? אומר, זה הדופק של התינוק שלך. מה? דופק? אמרתם שזה כלום, שזה... כן, מה? זה דופק. חלק גדול, אני לא זוכר את האחוזים, אם אני זוכר נכון, זה היה שליש מהאנשים מיד ויתרו על ההפלה, למרות שחתמו על כל הניירות. הם לא חלמו שהם הורגות תינוק חי. חשבו, זאת כלום, מה זה? כמה תינוקות נרצחו מאז קום המדינה, אתם יודעים, בארץ, בהפלות? באופן רשמי, לפני 20 שנה, המספר היה 1,000,000. לדעתי היום זה מעל 2,000,000, כי גם יש הרבה הפלות במרפאות בצורה סודית, שוק שחור. עכשיו, אם תיקח 2,000,000 יהודים, תעשה ביניהם שידוכים 3 דורות, 60-70 שנה מאז שהתחילו. כמה אנשים היה היום? עוד 50,000,000 יהודים היו. כל העולם 13.2 מיליון. קח 1,000,000 ו-1,000,000, תעשה ביניהם שידוכים. 1,000,000 חתונות. אחרי 2 דורות, בנים ונכדים, 150,000,000. אז אני לא מבין, אנחנו צורכים נגד הפלסטינאים, נגד איראן, נגד סוריה, נגד מצרים, נגד ירדן, נגד כל אלה ימח שמם ושם זכרם, בכל מלחמות ישראל ובכל פיגועי הטרור ביחד לא הרגו לנו 30,000 איש. שמעתם? 24,000 חללי צה"ל בכל מערכות ישראל, שם ייקום דמם, ועוד 2 פה, 10 פה, 20 שם, 3 פה, תחבר את כולם, תגיד עוד 5,000. זהו, 30,000. אסור להגיד זהו, יהודי אחד זה עולם ומלואו, אבל ביחס ל-2,000,000 שרצחנו בעצמנו, איך לא יישרף הלב? אף אחד לא פוצה פה. ושלא לדבר על הנישואי תערובת, שגם כן הפסדנו 10,000,000 יהודים. כל בן אדם שני מתחתן עם גויה. מתוך הארץ היום גם. 800,000 רוסים גויים הכניסו לארץ. מלא מלא וייטנמיות, פיליפיניות, תאילנדיות, סינים, מכל העולם, רומנים, פולנים, מכל העולם, כל מי שבא רוצה לעשות 1,000 דולר בחודש, זה משכורת עתק במדינות שלהם. אני מה זה $1,000, 4,000 שקלים לקבל? הם עוד שולחים $300 למדינה שלהם, זה מזכורת כמעט שנתית שם. זה נראה מצחיק פה למי שחי בניו יורק. ילד אחד אתה לא שם בישיבה במחיר הזה. אבל זה הכל יחסי. הכל יחסי. כמה אתם חושבים מרוויחים במדינות האלה? מי שעשיר, $50 ביום. שוטף כלים פה מרוויח את זה בארבע שעות. אדם מבוסס, $50 ביום מרוויח. $1,500 בפולין, פו, זה מזכורת. ברוסיה, מה? במוסקבה יש מיליארדרים, עזוב אותם. אני מדבר איתך, אני לא מדבר על האוליגרכים, אני מדבר על הפועל הפשוט. גם בישראל, כמה המשכורת הממוצעת? של 5,000 שקלים? $1,100, $1,200? אז אומר להם פרעה, תשמעו טוב, אומר להם שהראש יוצא, זה עוד לא רצח, זה לא נגד החוק, כי הרוב הגוף עדיין בפנים. עכשיו שאתם רואים שזה בן, תעשו את מה שצריך, שימות ונגמר הסיפור. אם זה בנות, מרשה לכם להחיות אותם. לכן המילדות ענו לו, שכבר הגענו, כל הגוף היה בחוץ. אם זה לא הוויכוח, אין שום קשר בין התשובה של המילדות למה שפרעה טען. בכלל אין שום קשר. אני שואל אותך על שמיטה, אתה עונה לי על הר סיני? מה זה שייך בכלל? אמרת לך להרוג את כל הבנים, תהרוג אותם בכל מצב. שיהיה בן שנתיים מצידי, מה אכפת לי? תהרוג אותו. אלא מה? הם אומרים לו, אלה כמו חיות. עוד לא הגענו, התינוק הוא לא בחוץ. אתם יודעים, תינוק שמסכן את חיי אמו. תינוק שמסכן את חיי אמו. יש לו דין רודף. את מי מצילים? את התינוק או את האמא? את האמא. מה, לא הורגים אותה בגלל שעכשיו התינוק מסכן את חייה. אבל אם התינוק הוציא את ראשו, הוא כבר חי לכל דבר, נושם בפני עצמו, כל מה שהיה פתוח נסגר, כל מה שהיה סגור נפתח ברגע הלידה. זה אחד הניסים הכי גדולים בעולם הרפואה. זה הגמרא אומרת. לכן ברגע שנפתחים לו הנקבים, הנשימה הראשונה שהוא נושם בזכות עצמו, כל אשר חי באפו, אתה לא יכול להרוג אותו. זה כבר שני אנשים שלי. הגוף שלו עוד בתוך הבטן. הרגליים, הבטן, בתוך הרחם. לא משנה, הוא הוציא את הראש, הוא חי. אפילו לפעמים הוא הוציא את הראש וחוזר קצת פנימה. איך שהוציא את הראש, הוא חי לכל דבר. הגמרא אומרת, אדם שקרתו לו את הראש לא עלינו. הרי יש כלל שמת קונה את מקומו. היום יש בתי קברות, הכל מסודר, אנשים משלמים משכנתה לקנות קבר. אבל פעם לא היה קברים, לא היה בתי קברות. בן אדם היה מת במדבר, בדרך. עכשיו מה היו צריכים לקבור אותו במקום? אז עכשיו, איפה יקברו אותו? איפה שהוא מת, המקום נהיה שלו. הוא מת במעברה, כמה שווה האדמה? $500. הוא מת בשדרה החמישית במנהטן, כמה שווה המקום של הגופה שלו? 20 מיליון. שדרה החמישית, קבר של 20 מיליון. הכל תלוי איפה הוא מת, והמקום שלו. אמרתי לכם, היום יש בתי קברות, זה לא נוגע, אבל אז ככה זה היה. השואלת הגמרא, מה קורה אם קורטים לו את הראש? והראש, הגוף נפל לפה והראש התגלגל מהאר. איפה קוברים? איפה שהגוף או איפה שהראש? לכאורה, הגוף הוא רוב, הוא 90%, הגוף הוא יותר... אבל הראש הוא קטן, מה אתה משווה? רובו ככולו, הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים לעתות. זה לא אחרי הרוב בכמות, זה אחרי הרוב באיכות. הראש זה הנשמה, זה הפנים, זה המידות, זה הכל הראש. מה הגוף, מה הגוף? הגוף זה סתם עניין טכני.
אבל הלב בגוף.
נכון, אבל הראש זה הכל, הנשמה זה הראש. הדם זה הנשמה, לא הגוף. לכן איפה שהראש נהיה שם, שם קוברים אותו. איך שהתינוק הוציא את ראשו, תראו מה זה דבר מדהים פה. פרעה אומר להם, אם זה בן, תהרגו. הם עונים לו, הם כבר יצאו כל הגוף. לכן הוא לא עשה להם כלום, זה החוק.
אז למה דווקא בנים הוא רוצה להרוג?
עכשיו למה הוא רוצה להרוג בנים? זו השאלה השנייה ששאלתי ובזה נסיים. השם בנה להם בתים, לא בסביון ובהרצליה. אלא בתי כהונה ולוויה. הכהנים והלוויים יבואו ממכם. כיוון שהחוק אצלנו זה שהכל מידה כנגד מידה, צריכים לברר מה שייך כהנים ולוויים לשפרה ופועה, לזה שהם הצילו את התינוקות. פרעה הייתה לו תוכנית, הוא ידע אברהם, יצחק ויעקב יש להם הבטחה לזרעך אתן את הארץ, וידעו כל העולם, פרסם כבר בזמנם. יום אחד הם יהיו חייבים הרי לצאת ממצרים, והם ילכו לארץ, ולמה הם ילכו לארץ? להקים שם את בית הבחירה, כן? עכשיו, בית הבחירה, בית המקדש של היהודים, צריך שיהיה כהנים ולוויים. יש לי תרגיל מבריק. דור אחד נהרוג את כל הזכרים, מי יבעל את הנשים, כל הגויים, המצרים, הם יעברו אותם. יהודיה שהתעברה מגוי, הילד יהודי, אבל אין לו יחוס, הוא לא כהן, לא לוי, אבא שלו גוי. ממילא, תוך דור אחד, לא יהיה יותר שבט לוי, לא יהיה, הרגנו את כולם, ולא יהיה להם לעולם כהנים ולוויים שיוצאים משבט לוי, כי הרגנו את כל הזכרים. וממילא, כיוון שככה, הם לעולם לא יצאו ממצרים, ויש לנו עבדים בחינם לנצח נצחים, אלה בזמן שסיכנו את חייהם שפרה ופועה, גרמו שיוולדו כהנים ולוויים, אפילו משה שהחביאו אותו וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, בזכותכם, ממכם יבואו כל הכהנים והלוויים. ומה עוד מעניין פה? שמשה נולד, אחרי 3 חודשים כבר לא יכלו להחביא אותו בבית. למה? מה למדים מתינוק בחיים? 3 דברים שאפשר ללמוד מתינוק בחיים. מוסר השכל. א', תמיד שמח. אין תינוק מדוכא. כל הזמן שמח. שים לו ככה. כל הזמן שמח. דבר שני, כל הזמן עסוק. עצוי. אין שנייה שהוא סתם יושב ככה חושב. כל הזמן הוא זז. הייפר, טק, טק, מזיז, מרעית תלול. כל שנייה, שים לב. הוא לא מבזבז דקה. ומה הדבר השלישי? שהוא רוצה משהו באמת, הוא צורח, בוכה. מי שרוצה שהשם ישלח לו מה שהוא רוצה, קודם כל אסור לו להיות בטלן, עצלן. כל הזמן צריך להיות בשמחה, אסור להיות מדוכה ועצוב. העצבות מסלקת ממך את השכינה. וצריך לצרוח להשם עד שאתה מקבל את הדבר. תינוק לא מפסיק לפקוד. תינוק שרעב, הוא בוכה קצת. יש איזה שלב שהוא יפסיק לפקוד? לא, הוא לא נכנע. אדם מבוגר, מתחנן לערבי שקלה אותו במאסר. תן לי לאכול, לא. תן לי לאכול, מתחנן אליך, לא, 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 לא. 10-20 פעמים, ויתר. יושב, קורא תהילים, שאולי מאין יבוא עזרי. אולי איזה מוחמד אחר יבוא ומצבי ישתפר. אבל אצל תינוק אין כזה דבר. הוא יצרח עד הבוקר. יש איזה חסיד אחד, הלך למניין אשכנזי, מניין ליטאי. אז החסיד, אתם יודעים, חסידים הם שונים מהליטאים. אף פי שהם באו מאותה ארץ, יש להם דודים משותפים וכו'. אז שבמניין הליטאי כולם ככה מתפללים כזה עדין ושקט. פתאום החסיד הזה ככה, הוא מזיז את הפירות שלו אפות, עושה לך ככה, פרצופים, צועק, אבא! אז איזה דוקטור ליטאי בא אליו, אומר לו, תסלח לי, אתה לא מרגיש שאתה מפריע? אתה יותר מדי רעשן. מה עשה החסיד? איך אומרים בארץ? הוריד לו סתירה בכל הכוח. הדוקטור האשכנזי צרח, איי! אמר לו החסיד, למה צעקת? למה, למה צעקת? אומר לו, מה זה, הכאבת לי. אומר לו, אתה רואה שכואב צועקים. אתה יש לך מיליונים, בא למשרד, שלום דוקטור, תה או קפה, יש לך 30 חולים בהמתנה. אז אתה אין לך דאגות, אני חביבי, אני מחר יש לי, אני צריך שלם להביא ארוחת בוקר, אני בלחץ, הכל אין מזכורות, אני צועק להשם שכואב, צועקים, ראית, קיבלת סתירה, גם אתה צעקת, שכואב צועקים, זה הבעיה שלנו, אנחנו גם כבר שכואב אדישים, גם לא צועקים, אבל שבאמת כואב, צריך לדאוג, לצעוק, עד שהקדוש ברוך הוא, איך אומר, והיה על שבתם, מה השם אמר למשה? שמעתי את שבתם ואת צעקתם. זאת אומרת, אתה רואה שהצעקות של בני ישראל גרמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול היה להישאר אדיש למצבם. זה פסוק פה בפרשה. אומר למשה, שמעתי את צעקתם, שמעתי את שבתם, הגיע הזמן שלך לגאול אותם. מה היה אם הם לא היו צועקים? מי יודע, אולי עד היום היינו במצרים. מה שהציל אותם זה הצעקות. השאלה היא, למה הם לא צעקו לפני שקם מלך חדש? כתוב, היה קם מלך חדש, פתאום התחילו לצעוק. למה? כשיש מלך ישן, כבר אין לך ממנו ציפיות. למשל, אסד האבא. כולם ידעו, אין מה לדבר, לדבר איתו זה לדבר לקיר, עקשן. יום אחד הוא מת, עלה הבן שלו במקום. זה מפיח תקוות. הנה, אולי עכשיו סוף סוף המשטר הנוראי הזה ייגמר. אחמדינג'אד נפל כמה שני. נהיה תקוות בעולם. פתאום אובמה רץ עם הזנב. בוא נעשה שלום. עם אחמדי לא היה ואמין על דבר שלום. ברגע שמשטר מתחלף, כולם מפתחים ציפיות. כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. שראו המלך החדש יותר גרוע. אז התחילו לצרוח. אומרים, טוב, עכשיו זה גם יהיה דיקטטור 40 שנה, הלך עלינו. מילא, כל עוד זה היה, אוטוטו הוא יוצא, בא מישהו אחר במקומו, הנה בחירות עוד חודשיים. מה עכשיו בארץ? חצי מדינה במתח. מי יבחר? כל אחד, כולם מפורדים ומפוררים. כולם במתח. למה? כאילו שזה משנה משהו. בסופו של דבר הפוליטיקאים מה עושים? רק מה שטוב להם. ראיתם את הפרשת שחיתות הזאת? עשרות מיליוני שקלים גונבים מקופת המדינה. אנשים אין להם מה לאכול ואלה גונבים עשרות מיליוני שקלים ואין ביקורת על חשבון בנקים שלהם. אני אמרתי לכם, אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים פה, שאני יש לי הרגשה שחלק מהרוסים שיושבים בממשלה, מבלי להגיד שמות, הם מרגלים רוסים. אתם זוכרים את זה או לא?
כן, כן.
אני קיבלתי הוכחה שייתכן שאני צודק. איך שהתפוצצה הפרשה הזאת, פוטין נתן הוראה ברוסיה לא להגיד מילה על זה בכלי התקשורת. מה אכפת לפוטין מיהודים בארץ, רוסים? הדברים הרבה יותר עמוקים. השאלה אם אנחנו נראה מה האמת או לא. יש לי הרגשה נוראית שחלק מהאלה הם ממש מרגלים שהם מוכרים לרוסיה את כל הסודות שלנו, של הביטחון, של התעשייה. לא פשוט, כי הרי בארץ זה המוח של כל העולם. נורא והיום. זה רק השערה שלי. כשאני משער משהו מעצמי, אז אני נותן עזרה, זו דעתי. כל שאר הדברים שאני אומר, זה אני מביא מהתורה, מהגמרה, זה לא שייך להשערה, זו אמת לאמיתה. פה ייתכן שאני צודק, ייתכן שאני טועה, הסברה מראה שיש ממה לחשוש. יש ממה לחשוש. אני גם בכלל חושד שאריק שרון, שהיה ימני הכי גדול בתולדות המדינה וגיבור מלחמה, והגן עלינו מפני הערבים 40 שנה, לא ייתכן שהוא נהפך, הרי כתוב, יהפוך קושי אורו ואנמר חברבורותיו, זה לא ייתכן, פתאום נהפך לאיש מרץ. הוציא יהודים מהבתים שלהם, הרס בתי כנסת, ונתן אותם למחבלי החמאס, זה לא ייתכן שהוא יעשה כזה דבר. לעניות דעתי, היה שם תשלום שמן מאוד. רוטפי בצע, אוהב כסף, לא יסבע כסף. מי יודע כמה מיליונים או עשרות מיליונים העבירו לו או למשפחה כדי שיסכימו לחתום על ההסכם הזה, מי יודע? אחרת, go figure, לך תבין איך ייתכן שאדם שכל חייו היה ימני וגיבור מלחמה, צלשים ואומרים שהוא אחד מהשלושה שבזכותו המדינה ניצלה, במהלכים שלו במלחמה, שאת כל מה שעשה למען המדינה בחצי שנה נתן הכל הערבים פי 10 בתמורה לכלום. הרי מטומטם הוא לא היה, שמאלני הוא לא היה, אוהב הערבים הוא לא היה. מהחמאס הרי מלכתחילה לא הציעו לנו כלום. אז מה הבעיה שלו היה להגיד לאמריקאים, חביבי, שמעתם מה יצחק שמיר אמר לכם? שמעתם מה בן גוריון אמר לכם? שמעתם? אותו דבר אני אומר לכם, אין על מה לדבר. לא מוצאים אנשים מהבתים, אלה מחבלים, ארגון טרור. כל פעם היה עונה להם ככה, יורדים ממנו. יש הרבה דברים, איך אומרים, בארץ, מתחת, מאחורי, סודות מחדר ההלבשה, מאחורי הקלעים, שיבוא המשיח, האמת תצא לאור. מי יודע איזה סירחון בשלטון אנחנו נגלה, מי יודע מה הולך שם. לצערותינו אנחנו נמרות. שנראה מה עשו עם הכספים של המיסים, ולמה יש 80% באוברדרפט ואין לאנשים מה לאכול. איך אמר אחד, מדינה אוכלת יושביה. המדינה היא לא אוכלת את יושביה. יושביה אוכלים את יושביה. צריכים לתקן את המשפט הזה. מה רע במדינה? ארץ זבת חלב ודבש. רק טוב יש שם. אבל אלה שמנהלים שם, השם מרחם, מה הולך שם? צר, צר, ממש צר. והחלק המדכא זה שכבר אין במי לתלות תקוות. זה דברי הגמרא, ואין לנו על מי לסמוך, בית ועד יהפך לזנות, כתוב, לפני ביאת משיח. ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
חזק וברוך.